שלום לכם, תודה שאתם איתנו כאן, חיים הדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום לך הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום טל מנדלבאום בן משה.
שלום.
אנחנו רוצים לשוחח היום עם הרב לייטמן על תרבות הפוליטיקלי קורקט, נכנסה אל היינו מתישהו, השתלטה על המיינסטרים של התפיסה שלנו, של עצמנו, של האחרים, על דברים שאנחנו יכולים להגיד, על דברים שאנחנו מעדיפים לשמור לעצמנו. בואו נראה מאיפה זה בא, לאן זה לוקח אותנו בדרכנו אל חיים הדשים. טל, בואי תפתחי בבקשה.
כן, מדהים, מדהים לקרוא ככה ממה שקראתי עד כמה התרבות של הפוליטיקלי קורקט משפיעה היום על החיים של אזרחים אמריקאים, במיוחד בקמפוסים ובאוניברסיטאות ובכלל בכל העולם. אבל אני רוצה רגע לדבר על מה שקורה בארצות הברית, כי שם באמת יש משהו מאוד מאוד משמעותי שקורה. סאות' פארק היא אחת הסדרות אנימציה הסאטיריות שככה מאוד יודעת להוציא על פני השטח דברים שקורים, והיא עשתה הרבה מאוד פרקים סאטיריים על העיוותים של הפוליטיקלי קורקט בארצות הברית. בעצם מה שהם יוצרי הסדרה מתריעים זה שהפוליטיקלי קורקט, שנועד במקורו לבצע תיקון נכון וחיובי כלפי חברות שסבלו לאורך השנים ארוכות מרצחנות ושיעבוד, אם זה אינדיאנים ושחורים או דיכוי של כל מי שחי תחת הכיבוש הקולוניאלי, נשים, הדרה, הערות פוגעניות וכולי, באמצעות יצירת שיח קשוב ומקבל כלפיהם, זה הפך לאיזשהו מופע מבהיל של סתימת פיות וצד מכשפות אחרי כל מי שיש לו פריבילגיות לכאורה, כמו האדם הלבן, שמעז להביע דעה שאינה מתיישבת בדיוק עם מה שנתפס היום כנאור ומתקדם. באמת אנחנו שומעים דיווחים על זה שבקמפוסים ארצות הברית אנשים מפחדים לדבר, מפחדים להישמע לא קורקטים, אולי להתקל באוכלוסייה שהיא שייכת למיעוט כלשהו שתיפגע מזה, ואחר כך אותו מרצה אפילו יתבע או יאבד את משרתו, וזה יוצר ממש איזושהי אווירה של כמו טרור ממש, אפילו ההפך מאותו צדק חברתי שהיו רוצים להשליט. מדיניות שהיא משתיקה, שהיא מייצרת פחד. היום זה גם נמצא במוקד השיח סביב הבחירות בארצות הברית. מי שתומך בצד של הילרי קלינטון ושל השמאל טוען שטראמפ הוא בעצם פוגע בהרבה מאוד אוכלוסיות בצורת הביטוי שלו. אחרים אומרים שזה דווקא נכון שהוא עושה ככה. היום קומיקאים בארצות הברית מתלוננים על זה שכבר ההומור מת, בגלל שאי אפשר לצחוק יותר על אף אחד ועל שום דבר. קיצור, משהו מאוד מאוד מוזר קורה בחברה האמריקאית המערבית כתוצאה מתרבות הפוליטיקלי קורקט, והיינו רוצים לדעת ממך לאן אתה חושב שזה מוביל, לאן החברה האמריקאית הולכת עם המאמץ המאוד מאוד גדול הזה לשמר איזושהי תדמית לפחות של שוויוניות וצדק חברתי, אבל בעצם שגורם להרבה מאוד פחד ותסכול בקרב הרבה מאוד אנשים.
פחד ותסכול זה אפשר להבין. כי זה באמת לא נותן לנו אפשרות להתקדם, להיות בקשר, לדבר יפה, נכון, פתוח, זה עם זה. אנחנו לא יכולים לגלות כל מיני משקעים מה שיש בחברה האנושית. אנחנו לא יכולים לטפל בהם, כי בלי דיאגנוזה הברורה מה שקורה, אי אפשר גם כן לחפש תרופה ולמצוא תרופה, אפילו שיש לנו תרופה לזה, אבל לגלות שישנה תופעה כזאת זה כבר בעיה גדולה. בפרט שזה אפילו באוניברסיטאות, איפה שאנחנו מחנכים את הדור הצעיר כאילו, דור הבא, כולם יוצאים משם בצורה מעוותת. וזו בעיה גדולה. עכשיו, מאיפה זה מגיע? זה מגיע מתוך זה שאנחנו לא יודעים איך נכון להשתמש באגו שלנו. הוא ניתן לנו כדי שאנחנו נתקדם, אבל נתקדם יפה והכל. אבל כנגד האגו הזה צריך להיות כוח הטוב. חיבור בינינו, שמצד אחד כוח השלילי, מצד שני כוח החיובי. כוח חיובי אין לנו, רק כוח השלילי, שכל אחד רוצה להיות למעלה מאחרים, לדכא את כולם, בכמה שאפשר, ולשלוט על כולם. זה ברור לנו שיש בכל אחד ואחד, אבל מאיפה ניקח את הכוח חיובי? וככוח חיובי הזה אנחנו יכולים באמת לגלות אותו מהטבע. אם אנחנו נרצה להתחיל להתחבר בינינו בכל מיני חברות, צורות, עיגולים מה שנקרא, יש חינוך שנקרא חינוך האינטגרלי, או חוכמת החינוך, חוכמת החיבור, וחוכמת הקבלה היא מדברת על זה ומלמד אותנו מה לעשות. ואם אנחנו מגיעים למצב שאנחנו כן יכולים לגלות את הכוח החיובי, כוח החיבור, אז אנחנו צריכים גם כן כוח השלילי. ואז כל הפוליטיקל קרות הזה עוד נופל. כי אנחנו צריכים דווקא לגלות, בלי קורקט, אלא לגלות כל הפשעים, כל היחס השלילי שיש בינינו, וכשאנחנו נגלה את היחס השלילי, אז אנחנו נוכל לאזן אותו עם הכוח החיובי, ואז החברה שלנו תוכל להתקדם בשני קווים, בעצם בקו השלישי שמניהם, שגם כוח השלילי וגם כוח חיובי, הם ישלימו זה את זה ואנחנו נתקדם. כי אם אנחנו עוצרים, נגיד עכשיו, אפילו כוח השלילי ולא נותנים לו להתגלות, כי אין לנו כוח חיובי, אז חברה לא מתקדמת.
אבל בעצם מתגלה כוח מאוד מאוד שלילי, זאת אומרת, יחד עם הדרישה הזאת לצדק חברתי, יש המון אלימות.
זה נמצא בטבע האדם.
ושנאה וכעס.
זה נמצא בטבע האדם? תני לי בבקשה.
כן. אותה שנאה, כן?
כן. אז למה אנחנו צריכים לסגור את זה ולא לתקן? מה יש לך מזה שאת סוגרת? זה אחר כך מתפרץ בצורה של נאציזם, פשיזם, סינות כאלו ואחרות למיניהם, ומביא למלחמות ולשפיכות דגים, דמים ורצח והכל.
מה זאת אומרת? למה אתה מתכוון שאחר כך זה מסתיים בצורה כזאת?
כי את לא יכולה כל הזמן לסגור את השנאה הזאת בפנים. זה פעם מתפרץ ומביא לדברים נוראים.
זאת אומרת, אם אנחנו מנסים להדחיק את הדברים...
או שאנחנו יודעים באיזה צורה להשתמש בהם כזאת, שאני כן משתמש ברשבי, אבל בצורה כזאת שאף אחד לא יכול להגיע אליי בטענות.
אני רוצה אולי לקפוץ רגע לאירופה, שהיא אולי נמצאת שלב מתקדם יותר מארצות הברית.
בבקשה, כן.
שם גם מאוד מעניין מה שקורה, כי אירופה כמובן היא הסמל של המערביות המפותחת, הנאורה, ושל תרבות הפוליטיקלי קורקט הליברלית. ומה שקורה שם זה באמת שיש גלי הגירה מאוד מאוד מסיביים של פליטים, בעיקר מוסלמים לתוך אירופה, ופחד מאוד גדול באמת לדבר על הבעיה מצד הממשלה, מצד התקשורת, מאוד מאוד מנסים לטשטש כל מיני מקרי אלימות שקורים, לא להגיד במילים ישירות שזה נעשה על ידי מוסלמים, כדי לא לייצר את אותה שנאת זרים שפחדים ממנה שהייתה במאה הקודמת. זאת אומרת, יש פחד מאוד גדול מזה, ולכן מייצרים איזושהי אווירה שתנסה להתייחס יפה למאגרים, לקבל אותם, לכלול אותם, ולא לייצר איזושהי הכללה שאומרת שהם רעים וצריך.
נו, בזה אירופה קוברת את עצמה.
אז אמרת קודם שזה יכול להביא להתפרצות של פשיזם, ובאמת מה שרואים, שכאילו כנגד הניסיונות האלה, פתאום צצות תנועות ימניות קיצוניות, פשיסטיות, עם המון שנאת זרים, והן הולכות ודווקא מתחזקות.
כן.
אז האם זאת באמת דוגמה למה שאתה אומר, שאם ננסה...
בדיוק.
בצורה מלאכותית להשתיק, למה זה ככה? למה הניסיון לייצר תרבות של פוליטיקלי קורקט מביא דווקא להפך?
כי את לא מטפלת בבעיה. את מסתירה אותה. אבל היא ממשיכה ובוערת בפנים. ומצד אחד יש לך בעיה של המאגרים האלו, והם לא משתתפים בכל אירופה בצורה יפה שאירופאים חשבו אולי על זה. ומצד אחד, שאירופאים רואים מה קרה ומה הם בעצמם הלידו, אז כבר זו בעיה שאי אפשר לעצור, ומתחיל להיות... האירופאים נעשו חורבן לפוליטיקה הקרקט שלהם. הם בעצמם נעשו חורבן למה שהם ייצבו. בחברה האירופאית.
הם ניסו לעצב תרבות נאורה, והביאו חורבן לאוצח תרבות?
זה לא נאורה. זה לא נאורה. זה שאני מקבל כל אחד ואחד, זה לא שטוף. אנחנו רואים שלפי איך שנברא חברה האנושית, לכל אומה יש מקום משלה, ואם יש ערבוב התרבויות או משהו, אז זה בצורה שמפקחים על זה, שעושים את זה בצורה מוגבלת. וכאן, לתת לעם אחד להיכנס לתוך העם שני, זה תמיד יוצר בעיות, וזה מכה לדורות, וההתפרצות מזה תהיה גדולה מאוד למלחמת העולם.
אני רוצה לעשות להבין את זה יותר טוב, כי אתה באמת מדבר על חברה של שוויון וצדק ואהבה אפילו, וכאן אתה אומר שאנשים, הממשלות האלה או האירופאים, היו צריכים לא להכניס לקרבם אנשים במצוקה, אנשים שאם הם יחזרו למדינות שלהם אולי ימותו. איך אפשר מתוך תפיסת עולם של שוויון ואהבה בין אנשים, להגיד שצריך לשלוח חזרה פליטים שיחזרו למדינות מוכות מלחמה?
אני הייתי לוקח איזשהו מקום שברוך השם לא חסר, על פני כדור הארץ, והייתי מעביר אותם לשם, ובונה להם שם תנאים שהם יוכלו לחיות, להתפרנס, להקים את עצמם. Mm-hmm. כן? ויש באנושות המון כוחות לזה, ויכולות כדי לספק את זה. אני מבין שאנשים האלה הם בורחים ממלחמה, מכל הבעיות שנמצאות שם, כן? זה פליטים.
כן.
לא, אני לא, אמנם שיש לי על זה גם כן מה להגיד, אבל נגיד שהם פליטים. Mm-hmm. כן? ושכוונתם היא נכונה אפילו ויפה. ואין להם ברירה, נגיד, הכל נגיד.
אוקיי. אולי של כאן, אולי לא כולם.
אבל כשהם מגיעים לאירופה, אני קודם כל לא רואה מהם שהם רוצים להשתלב באירופה. הם מגיעים עם התרבות שלהם ורוצים שתרבות שלהם ישלוט על אירופאים. ואנחנו רואים את זה לפי מה שהם אומרים בפה גלוי. זאת אומרת, אירופאים, הם נעשו כאן חורבן לגישה שלהם הזאת המודרנית המעוותת, ולא יהיה להם ברירה, הם יצטרכו לקבל את זה כמו שזה.
מה בעצם הטעות שלהם הייתה בזה שהם הכניסו?
הטעות שאם אני מכניס מישהו זר, זה לא צריך להיות זר. הוא צריך להיות לא כמוני, אבל אני צריך להיות גם כן לא כמוהו. אלא אנחנו צריכים יחד לחבר משהו, איזשהו יחס מצב חדש. חדש. זאת אומרת, אומה שיש שם הרבה עמים, ושהם חיים יחד באיזושהי צורה, בהרמוניה ביניהם. כל אחד יכול להיות בתרבות במשפחה שלו משלו, כן? כמו שיש לנו בכל מדינה ומדינה, טעמים שונים לכל אחד ואחד. אבל לכולם יש איזשהו גג אחד, שאנחנו שייכים לעם אחד. זהו.
ומה בעצם קורה במפגש הזה בין התרבויות? כי יש פה מין מפגש בין תרבויות, התרבות המערבית, הקלאסית, האירופית, ומפגש עם התרבות האסלאמית.
זה לא תרבות, זה דת. Okay. זה הרבה יותר מהתרבות. והדת שהיא נכנסת, אז אנחנו יודעים כבר, זה ממלחמות דת שהיו כבר לפני 1,000 שנה. שזה ממש הולך עד ששוחטים זה את זה.
זה מה שאתה צופה שיקרה באיזשהו שלב?
כן. או אירופאים יהיו פשוט מחויבים או לקבל את האסלאם ולהיות בעצמם, כן? השייכים לדת הזאת, או שישקטו אותם. זה פשוט מאוד.
היית אומר שהתרבות המערבית של הפוליטיקלי קורקט, שבאמת מנסה מאוד לצייר משהו חיובי, אין לה כלים להתמודד עם תרבות שהיא מאוד מאוד שונה
אין
ממנה?
אין כלים, כי הם הרסו את עצמם. הם סרסו את עצמם. הם קיבלו את הפוליטיקלי קורקט הזה כדבר הגדול ביותר. ולא מבינים שבזה הם עושים עוול לעצמם ולכל העולם. למה? אנחנו צריכים לטפל בפער בין האנשים, ופער הזה הוא התגלה עכשיו כדבר הדורש תיקון, אבל תיקון שלו זה בעל פני, על כל פשעים תחסה אהבה, שאנחנו צריכים לדעת איך אנחנו מתחברים, ולא איך שאנחנו אומרים שאנחנו שווים. אנחנו לא שווים, אנחנו כולנו שונים, אנחנו כולנו שונים זה את זה, וכל אחד אפילו שונא את עצמו וכן הלאה. אנחנו צריכים לטפל בטבע שלנו, האגואיסטי. אנחנו צריכים לאזן אותו עם כוח הטוב, לא רק שהוא כוח הרע. ואנחנו לא עוסקים בזה, אנחנו חושבים שאנחנו מסוגלים כך להמשיך לחיות. מה שיהיה, העיקר שאני שומר לכיסא שלי, ובינתיים אני יכול לשבת בפאפ שלי ולשתות בירה, ולאכול איזה חזיר עם יין צרפתי וכן הלאה. זה עוד מעט לא יהיה. אם זה פוליטיקל קורקט, אז אנחנו נסגור כל החנויות, כל הבתי קפה, לכל הפאבים. איך זה יכול להיות? ששותים בירה ברחוב? שאוכלים חזיר ויין ברחוב? איך יכול להיות דבר כזה? ודאי שלא. לאירופה צריכה לקבל כל החוקי השריעת.
זאת אומרת שיש חולשה.
אם זה פוליטיקל קורקט, אז בואו נעשה את זה ככה, ויש כאלו מפלגות שלמות שככה אומרות שצריך להיות.
כן, שזאת החולשה של הגישה הזאת, כשנכנסת כאן תרבות מאוד מאוד שונה, שהיא בעצם מנצלת את ה...
מנצלת פוליטיקל קורקט הזה, כן. מנצלת, ונכון מנצלת. כי הגישה הזאת היא לא נכונה. היא לא מתקנת. היא רק מסתירה את הפער בין כולם.
קודם קראת לזה, זה באמת שקר וגם שקר עצמי. זאת אומרת, יש כאן משהו שאנשים אולי לא מודעים להם בעצמם, או לא רוצים להודות על עצמם.
האנשים מאלפים את עצמם. של כן, אני מתייחס לכולם יפה, ואני יכול להסכים עם הומואים, עם לסביות, עם הטבעונים, ועם כאלו שירוקים, וגם סמים, וגם הכל בסדר גמור. אם אני כך מתייחס למציאות, זאת אומרת, מצד אחד אין לי מה לתקן. מצד שני, כל הקלקולים שבאים ומתרבים, אין לי מה לעשות נגדם.
אבל מי הוא שיגדיר מה זה קלקול? תהיה אתה כמו שאתה רוצה, טל תהיה כמו שהיא רוצה, ואני אהיה כמו שאני רוצה. אתה לא תגדיר את הקיום שלי כמשהו שלילי, היא לא תגדיר את הקיום שלך כמשהו שלילי. איש איש באמונתו יחיה, כך יכולים לחיות כולם בכפיפה אחת.
בכפיפה אחת לא, אל תגיד שיחיות כולם. אלי כל אחד סגור בבית שלו, מפחד לצאת לרחוב, לכל אחד יכולים לבוא ולהתנפל עליו, כי הוא לא מתפלל בחגים מוסלמים, שהוא אוכל חזיר, שהוא שותה בירה או יין, וכולי וכולי, שהולך ברחוב.
לא, זה לגמרי לא
פוליטיקלי. גלוי וזה.
ברור, זה לגמרי לא פוליטיקלי קורקט.
זה
כפייה של תרבות אסלאם קיצוני.
זה לא כפייה, זה אצלנו, זה כך נהוג.
אצלך, אז תעשה אצלך בבית.
ואז הוא נגיד לי מה לעשות.
נכון.
דינו.
אסור לי להגיד לך מה לעשות, כן. וגם לך אסור להגיד לי מה לעשות, ולא אסור להגיד לי מה לעשות.
אבל אני אומר לך מה לעשות לך, ואל תגיד לי שזה אסור.
אתה צריך להתחשב
לא,
בו.
לא.
אתה צריך להתחשב בו, ואם זה פוגע ברגשות שלו, שאתה אוכל חזיר, אז אולי אתה לא תוכל לאכול אותם.
בוא רגע נשים טיפה את הדוגמה של האסלאם הקיצוני ואירופה טיפה בצד, כי אני רוצה להתבונן על זה בעין עוד יותר רחבה. אני רוצה להבין את תרבות הפוליטיקלי קורקט בכלל. לאו דווקא בהתנגשות בין תרבויות או בין עמים ממוצאים שונים. הפוליטיקלי קורקט...
התרבות הזאת, פוליטיקלי קורקט, היא נובעת מזה שאנחנו לא יודעים, חברה אנושית לא יודעת מה לעשות עם האגו שלו. לא יודעת למה לעשות. כי כל אחד מאיתנו רוצה בשלו, בצורה קיצונית.
אוקיי.
זהו.
מה רע בזה?
בזה?
כן, כל אחד מיוחד, כל אחד שונה.
כן.
חיה ותן לחיות. אתה תהיה מיוחד כמו שאתה, היא כמו שהיא, ואני כמו שאני.
לא.
אף אחד לא ייתן ציונים לשני שהוא
אדוני,
לא בסדר.
אם כל אחד היה חי בכפר נידח אחר, זה בסדר. אבל אם אנחנו חיים יחד בחברה, יש לנו בעיה. כי אנחנו נוגעים זה לזה. ואנחנו איכשהו, אבל נכנסים זה לזה. וכאן ישנם הבעיות. שכל אחד הולך לא להסתכל על אחרים. אני מסתכל עליה, ובפה! אתה רוצה משהו, כן? אתה פוגע בה, כן? הוא הולך איך שבא לו ומסריח ומשהו, אומרת, אסור להגיד מילה אחת, את כל זה. זאת אומרת, אין לך אפשרות לבנות חברה, וחברה, בלי חברה אנחנו לא מסוגלים. אנחנו בכל זאת, אנחנו צריכים לחיות, לחנך את הילדים, אנחנו חיים בתלות זדדית זה לזה. אתה מגיע למצב שפשוט החברה מתרסקת. אלה כל אחד צריך לשבת. במקום שלו, לקחת עלי ירוק וקדימה. זהו. ולא לראות ולא להרגיש את האחרים, את להיות ביקונס בתוך עצמו.
רגע, אני רוצה להבין, לאט לאט, אל תרוץ. אחד יישב בפינה שלו, ייקח עלי ירוק. אחד אחר יישב בפינה שלו, ייקח ספר תורה. שלישית, תשב בפינה שלה ולא תיקח כלום, תהיה עם עצמה. אם כל אחד מהם יסכים לזה שיש גם קיום אחר, ולא ישים עליו תגיות וייתן לו ציונים, ההוא לא בסדר, ההיא לא בסדר, אלא ידאג איך הוא לא מזיק לאף אחד אחר, ולא פוגע באף אחד אחר, העולם יכול לתפוס צורה מאוד יפה, שבה יש המון גוונים, המון גוונים, וכל אחד נותן לאחר להתקיים, כמו בזר של פרחים.
בטח. אבל.
אבל.
לא רואה את זה, לא בדומם, לא בצומח, ולא בעולם החי, ומכל שכן בין הבני אדם. כי האגו נמצא ביסוד של הטבע שלנו. וכל אחד רוצה לשלוט על השני. וכל אחד לא רוצה לראות בשני שוני שזה הוא לא מסכים לזה.
וכנגד זה בדיוק, באה תרבות הפוליטיקלי קורקט, ואומרת, זה שאתה רוצה לשלוט בשני, זה בסדר, זה תספר לאשתך בבית. כן. או אפילו את זה אסור היה לי להגיד, את המשפט הזה. אתה תשמור את מה שאתה חושב, את השאיפות שלך לשלוט בכולם ולעשות סדר, ולתת לכולם ציונים, תשמור אותם לעצמך. תתפוצץ איתם, תלך לפסיכולוג.
כן.
אני אהיה איך שאני רוצה, והיא תהיה איך שהיא רוצה, וזה זכותה, וגם לך יש זכות כזו. וזה יהיה החוק העליון שלנו.
אורן, אתה צריך ללכת לממשלה. אם תתחיל כך לדבר לפני אנשים, הם יקנו את זה בטמטום שלהם, ממוגבלות שלהם, ואתה יכול לזכות להיות איזה...
אז בוא תסביר לי, למה אתה חושב שזה טמטום? מה אני לא לוקח פה בחשבון?
הטבע שלנו הוא רע. אנחנו רוצים לנצל זה את זה. אתה אל תגיד שאדם יכול להסתפק בזה שהוא יושב בבית ולא רוצה שום דבר מהחיים, מהעולם, מאחרים. הוא רוצה שכולם יהיו כמוהו. הוא רוצה שכולם יתנהגו כמוהו. הוא רוצה לשלוט עם הדעה שלו על כל העולם. זה כל הבעיה. אתה לא מקבל בחשבון מי אנחנו. כל אחד רוצה להיות מלך החיות.
האמת שזה נורא בולט היום ברשתות החברתיות, שמסתכלים על דיונים בין אנשים, שכל אחד אומר את הדעה הפוליטית שלו, וישר כאילו זה ברור שלא יצא מזה שום דבר טוב, וכל אחד רק מנסה לשלוט בדעה שלו על האחר. זה אחד הדברים שבשבילי הם הכי מרוקנים מאנרגיות שיש. אני פשוט פוחדת להיכנס היום לדיונים עם אנשים על נושאים פוליטיים, כי אני ברור לי שאף אחד ניצא בזה בשן ועין, כי יש ממש רצון להשליט את הדעה שלי על אחרים, גם אם אני הכי נאורה והכי יפה. יש כאן איזה...
אנחנו בזה גומרים את הכל. גם כלי תקשורת, טלוויזיה, כל מה שאנחנו רואים, כל הפרשנים האלה, לא, אין כלום. זה כי אין על מה. אנחנו סירסנו את עצמנו.
אוקיי, עכשיו בוא נתקדם, כי בעוד 4 דקות התוכנית שלנו תסתיים. מה האלטרנטיבה החברתית שאתה מציע? איזו תפיסה במקום תפיסת הפוליטיקלי קורקט, שאתה אומר לי שהיא מנוגדת לטבע האדם, כי כל אחד רוצה להיות מלך החיות ולשלוט על כולם.
כן.
אז מה אתה מציע?
אני מציע.
יש לנו היום ריבוי גוונים. איפה שלא תסתכל, יש גוון מיוחד לכל אדם. כל אחד הוא כמו עולם שלם.
כן.
איך אנחנו מסדרים את החברה שבתוכה כל אחד שונה ומיוחד כמו פרח מיוחד במינו, כך שאנשים יכולים לדור ביחד. איך?
אך ורק אם אנחנו נלמד איך אנחנו יכולים להתחבר יחד למרות כל ההבדלים בינינו. למרות כל מה שיש בינינו, שזה כל אחד הוא בפני עצמו ואף אחד לא דומה לשני. זאת אומרת, בכל אחד יש 1,000 סיבות להיות שונה ושונה ודוחה ושולט על כולם.
מאחורי הכותרת הזו...
אתה לא רואה אצלך במשפחה, ברוך השם, ילדים שלך הם לא פוליטיקל קורקט, כן?
לגמרי לא, אפילו יש לי תאומים שהם בלק אנד ווייט בפני עצמם, כל אחד זה עולם ומלואו, הפוך מהאחר.
נו, אז...
אוקיי, אז עכשיו בוא ניקח את המשפט הזה, את הכותרת, נלמד איך להתחבר ביחד למרות כל ההבדלים בינינו.
נו.
מה יש במילים
האלה? אם יש לך שיטה שיכולה לעשות קשר בין בני אדם, למרות שהם כולם שונים זה את זה, שונים זה את זה, רחוקים בפנים ביניהם, ואתה לא אומר להם להיות דומים זה לזה, לא דומים. הם נשארים כל אחד בתרבות, בחינוך, בכל מיני הרגלים משלהם, בדתות שונות, בכל דבר שמה שהם. ואחד זה נגד ה... אסלאם ואחד בעד, ואחד זה נגד תומו עם לסביות והשני כן, ואז זה רק טבעונות והם אוכלים חזיר ומה לא. איך אתה יכול ביניהם לעשות חיבור? כחברה האנושית היא תוכל להתקיים אם אנחנו נהיה בחיבור, ובחיבור טוב, ביחס טוב, למרות שאנחנו נמצאים בשנאה פנימית בין כולם.
החיבור הטוב הזה בין שונים הוא מנוגד לטבע האדם, כמו שהסברת
נכון,
לי קודם. לכן, כל אחד אנחנו... רוצה להיות מלך החיות, אמרת.
נכון, לכן אנחנו צריכים לגלות כוח שהוא ידע לחבר אותנו למרות שאנחנו שונים.
איזה מין כוח?
זה לא יומן שזה אפשרי.
לגמרי.
אז יש כזה כוח בטבע, הוא נקרא כוח הטוב, כנגיד כוח הרע. כנגד כוח האגו שלנו, יש עוד כוח אחד, אותו צריכים לגלות. וחוכמת הקבלה היא מיועדת לזה, כדי לגלות לנו כוח הטוב. גילה את הכוח הטוב הזה, אברהם, בבבל, ששם היה בדיוק אותו משבר, שהפסיקו להבין אפילו זה את זה, אפילו לא שמעו, הפסיקו לשמוע זה לזה, כמו שהיום, אפילו עוד יותר. כן? ואז הוא גילה שיש בטבע כוח שיכול לחבר, למרות שאנחנו כאלו. ומאז יש לנו את השיטה. בוא אנחנו, עכשיו, שאנחנו כולנו נמצאים ממש רגע אחד לפני לחיצת הכפתור האדום, כן? עם מלחמת השלישית, אנחנו, בוא אנחנו נממש את השיטה הזאת. יש כוח חיובי שהוא יכול לחבר בינינו, למעלה מכל ההפרעות, על כל פשעים תכסה אהבה, מגיעים ממש לפתרון הנכון והטוב.
דקה
אין יותר, רק שתדע, אין יותר. אם לא משתמשים בזה, מביאים את עצמנו להשמדה הכללית.
דקה לסיום, שאלה הון נטל.
רציתי לשאול עוד קצת לגבי התרבות של הפוליטיקה
הקורקט.
מתי אנחנו נבין שאנחנו זקוקים לשיטה כזאת, ושהפוליטיקלי קורקט הזה הוא לא באמת התרופה?
או על ידי זה שאנחנו נפיץ את היכולת לתקן, ואנשים יבינו, או על ידי מלחמות העולם, שאנשים יבינו שאין ברירה. או מצד הרע, או מצד הטוב. נשתדל להפיץ את הידיעה הזאת שישנה תרופה. ואם לא, אז המחלה היא תצטרך להתפרץ עד שהחולה, האנושות, היא תבין שאין ברירה. אבל קודם כל לגלות את התרופה.
הזמן שלנו נגמר, חברים. תודה רבה לך, הרב לייטמן. תודה טל, תודה גם לכם שהייתם איתנו. חיים חדשים. כל טוב, להתראות.